רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מי בסול בהגשת רותי מרקוס ושוקי אברהם.
צהריים טובים, צהריים טובים רותי,
צהריים טובים שוקי,
צהריים טובים בן,
צהריים טובים לבן, גם ממני
צהריים טובים, צהריים טובים לכולם.
אני אמרתי ראשון, למה את גונבת?
אני מעתיקה, לא גונבת.
אז קודם כל, אתם בעוד תוכנית של זה מה יש, וכמו שאתם רואים, אתם איתי, רותי ובן, בן בראונשטיין.
יס.
האשכנזים משכונת התקווה. משהו בסגנון.
כך הוא אומר.
אנחנו הולכים לבלות שעה עם בן.
כן, הוא נמצא אצלי באולפן, אורח.
לגמרי, ורגע לפני, בואו נגיד את הטלפון שלנו באולפן, זה
03-677-3636,
שלוחה אחת או שתיים אם אתם רוצים לשאול, ויש לנו גם וואטסאפ,
053-807-1213.
ואני ממש רואה אותו ככה ממולי, אז מי שרוצה מוזמן, ונגיד שלום בן.
אהלן, שלום, צהריים טובים לכולם.
מה העניינים?
אני מצוין, מה שלומכם?
אני מבין שבאת מרחוק, רחוק, 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 רחוק.
מה זה רחוק? עוד השרון.
עוד השרון.
הרי עוד השרון.
הרי עוד השרון. טוב, אז מה, נשמע שיר קודם? ניכנס לאווירה?
שבון, ראשון?
ברור.
אז...
כי רק שתדע שמי ששם את השירים זה רותי.
אז בוא ניתן, מה שמתי ראשון, שוקי? שמתי את...
זמן?
זמן נעצר. זמן נעצר. כן, אז אולי נתחיל עם זה? מה אתה אומר, בן?
בוא נתחיל עם זמן נעצר, ואז... כי בכל מקרה, בן בא עם גיטרה, כמו שאתם רואים, הוא מסודר. יאללה, בוא נתחיל.
Oh,
איזה יופי, טוב שאנחנו חוזרים, כאילו, אני מקשיב בפייסבוק, והוא עדיין מתנגן אצלי, אז...
יש כזה דילי?
כן, טיפה יש דילי.
הרגשת שהזמן נעצר.
כן, אז בוא רגע גילוי נאות למאזינים שלנו, שראו את רותי ואת בן מדברים, תראה להם את הידיים רגע שיראו, הבחור מקועקע מיד, משורש כף היד,
עד דרך הגב, עד לצד השני.
גם בגב יש?
יש.
ומקדימה ובמין.
אז זהו, אז
רותי. זה מי שעומד מצדדי, איך אומרים? מאחורי המצדדי לא עומד.
משהו כזה, אז רותי שאלה אם לא יהיה היום שאתה תתחרט שעשית את הקעקוע, הוא אמר לא. ואז קיבלנו הסבר מה זה הקעקוע.
אוקיי, הוא שכנע אותי.
שכנע אותה?
כן.
הצלחתי?
כן, הצלחת. אתה רוצה לפתוח שוקי? אני רציתי להגיד לך, בן, קודם כל, אמרנו שאנחנו מתכנסים כאן לקראת, לכבוד צאתו של אלבום חדש.
נכון.
שלך, ראשון.
ראשון, ראשון, אלבום
חדש. אז קודם כל, מזל טוב, מה שנקרא מברוק.
תודה, תודה.
ואלבום מכיל 10 שירים, כשאתה כתבת את המילים והלחנים של כל 10, חוץ מאחד.
חוץ מאחד.
חוץ מכתם הפרי.
נכון.
שזה של אתניקס.
נכון.
אז אנחנו נשמע בממשך השעה שירים מתוך האלבום. אבל לפני כן היינו רוצים שתספר לנו, נכון שוקי? קצת על עצמך, אתה בן 31, 2?
31, באוקטובר 32.
אוקיי, אתה עדיין 31. אני למשל, עוד חודש יש לי יום הולדת, אבל אני נצמדת, אני נצמדת לגיל עכשיו, אני עוד לא עוברת את השנה הבאה.
את לא עוברת?
לא.
למה? את מסרבת?
מסרבת, מסרבת.
דווקא זה כיף.
אז מאיפה אתה בן? תספר.
אני מגיע מהוד השרון.
רחוק מאוד.
גם נולדתי וגדלתי בהוד השרון, גם היום אני גר שם.
אז אנחנו שכנים.
את גם בהוד השרון?
על יד.
יפה.
נגיד לך אחר כך.
יפה, יפה.
אנחנו לא נגלה לך איפה. סוד. לא נגלה לך איפה, אין סיכוי שאני נגלה לך.
אנחנו, קראתי לך כתבה ששלחת לנו.
רגע, אבל בוא נשמע איפה התחיל.
טוב, אתה רוצה? גם זה, אבל בסדר, בסדר, שהתחיל.
תכף עם הכתבה, ה-HD, תכף נדבר גם
על זה. יאללה, על זה רציתי.
ככה, נולדתי וגדלתי בהוד השרון. את האמת שזכיתי לשתי הורים מדהימים ומאוד מפרגנים, שממש השרישו לי את המוזיקה מגיל קטן. יש לי את אבא שחינך אותי על כל הרוק, אלן פרסון, פינק פלויד וכל האלה. ואימא שהיא...
רגע, אבא גם עובד במוזיקה?
אבא היה מוזיקאי שנקטע לו המוזיקה בגלל מלחמות וכאלה, הוא היה איש צבא, ושתדעו שסבא שלי היה מתופף, וזה מה שהציל אותו.
באמת?
במלחמה, וגם לא זה...
באיזה מלחמה?
מלחמת העולם השנייה.
הוא היה מתופף?
בצבא האדום ברומניה.
בצבא האדום ברומניה?
כן.
וזה מה שהציל אותו.
אני אגיד לך למה הרומנים ניצחו.
זה מעניין.
למה הרומנים ניצחו? הם באו האויב לתקוף.
הוא טיפף.
שנייה.
רגע.
אני עכשיו נותן את המר שלי. כן. ואז כבר התייאשו החבר'ה והלכו, ואז ככה זה התקדם.
אבל חוץ מהצחוק זה מעניין. מעניין כאילו היהודים לפעמים ניצלו בזכות כל מיני דברים הזויים, אבל כל מיני עיסוקים שהם התעסקו בהם, אני יודעת גם מסיפור אישי שלי, אבל לא, לא אפרט עכשיו, שמקצועות הצילו חלק מבני אדם.
כן, גם זה שיחה
ארוכה.
בדיוק, אבל יהדות רומניה היא דבר מאוד מורכב, אתם יכולים קצת לקרוא, זה מאוד מאוד מורכב.
נכון, גם אמא שלי באה משם.
ולשתי ההורים שלי, לשתי ההורים, לסבא שלי ולאבא שלי זה נקטע. בוא נגיד שתי דורות, אז אני באיזשהו מקום...
גם לאבא שלך זה נקטע בגלל המלחמות, אתה אומר?
כן, אבא שלי היה קצין בנחל, ובאיזשהו מקום הוא ויתר על זה.
ועד כאן רגע של היסטוריה, לגבי המלחמה של רומניה.
כן, אוקיי.
ואני כאילו חי את החלום שלהם באיזשהו מקום.
מקשים.
מקשים אותו.
זה לא כבד?
זה הכי מדהים בעולם.
כאילו, בכל זאת, אתה יודע, מצפים שתעשה את מה שהם היו עושים.
לא, חינכו אותי בבית על תעשה מה שאתה אוהב ולא מה שצריך. תעשה מה שאתה אוהב. אתה אוהב לעשות מוזיקה, תעשה מוזיקה. אבל תחשוב איך אתה הופך את התחביב למקצוע. איך אתה מנסה לעשות משהו שהוא טיפה מעבר.
זה כאילו שאני אומרת לך את זה, כי אני אומרת את אותו דבר לילדים שלי.
יפה.
כן, כן.
כן, ממש. מה?
כן, הבת שלי היא רקדנית, וכוריאוגרפית, ואני אומרת לה שכשלפעמים היא תוהה, אז אני אומרת לה... את צריכה להיות מאושרת, לדעתי, שאת עושה את מה שאת אוהבת.
ולהגיד תודה כל בוקר.
את מה שאת רוצה ואומרת תודה כל בוקר, יודעת את זה.
כן.
כן. אז אני מאוד מכירה את זה מקרוב.
אז זה הרגשה. אז גדלתי ונולדתי בהוד השרון, למדתי מכיתה ב' עד גיל 18, כל מיני כלים כמו גיטרה, בס וגיטרה רגילה.
זה בנוסף כן. לשירה.
כן, לשירה והכל. וזהו, מוזיקה סובבת אותי כל הזמן, כל הזמן. תמיד, תמיד.
אז אני ממש קופצת שנייה קדימה, ואנחנו נחזור מיד אחורה. אתה אומר שניגנת גיטרה, אמרת, ו...
וגיטרה בס.
וכשהסתכלתי בקרדיטים של האלבום, לא ראיתי שאתה מנגן באלבום.
יפה, אני אגיד. היום הבנתי שהפינה שלי ואיפה שאני טוב זה בלנגן גיטרה, בלכתוב ולהלחין שירים. אני חושב שלעשות אלבום ואלבום טוב, צריך לקחת צוות מהמפיק ועד הנגנים, שהם פשוט הכי טובים שיש.
זאת אומרת, אתה יכול לנגן, אבל אתה העדפת להתרכז בשירה, ושהנגינה תהיה של נגנים אחרים?
כן, זה העבודה שלהם, הם טובים בזה.
הבנתי, ואתה לא ניגנת, נכון?
לא. אני כותב, מלחין ושר שירים.
אז כשאתה מלחין, בכל זאת אתה משתמש בגיטרה, אתה עובד עם הגיטרה?
אז יפה, בגלל שלמדתי בס, זה לא כלי הרמוני, אבל אני מלחין. נכון. אז הייתי חייב ללמוד גיטרה ופסנתר. ועם הזמן עזבתי את הבאס, גם אני חושב שלא הייתי בסיסט הכי איי בעולם, אם נדע. אני אין לי בעל עוד.
אז אתה כותב על פסנתר?
כולם אומרים את זה.
כן, בסיסט...
לא הייתי...
בעוד שאנשים, כי הבסיסטים תמיד כאילו נכבאים אל הכלים.
אבל אתה אמור להיות איש הייטק.
ואנשים לא מבינים, רק שנייה לבאס, כמה הוא משמעותי בלהקה.
רוב הבסיסטים...
הם כאלה נכבאים אל הכלים כאלה.
כן, אבל הם עובדים בהייטק.
כן.
אתה לא עובד בהייטק?
לא.
לא, אוקיי.
לא, לא.
אז הוא שונה מהרגיל.
אז אתה כותב על פסנתר? כשאתה מנגן, כשאתה כותב על פסנתר?
אני כותב בדרך כלל עם הגיטרה. זה גם יותר מחובר עליה, אבל יש שירים שאני כותב בפסנתר וכאלה, כמו נשב לדבר, או...
הבנתי. תודה. אז אתה כן מנגן.
מי אתה כל הזמן רוצה לשבת לדבר?
עם ההוא.
עם ההוא.
ואני רציתי לדבר איתך על מה אתה רוצה לדבר כשאתה יושב ומדבר.
אוקיי.
אנחנו קופצים, בוא נלך לפי הסדר.
לפי הסדר. איזה סדר?
אני רציתי לשאול את בן על מה שקראתי עליו, שהוא היה ילד לקוי למידה, סבל מהיפראקטיביות.
את רואה, אני לידך ואת רואה את הרגליים.
נכון. שמערכת החינוך דאגה להגיד לך שאתה לא תצליח בחיים, ובטח שלא תצליח לכתוב שיר ולהלחין אותו.
אני חייב להגיד משהו, מערכת חינוך של פעם, בשנות ה-90 זה לא של היום. לא ידעו מה לעשות עם ילדים כמונו. לא ידעו מה לעשות איתנו. לא היה כמו היום תרפיות וחוגים וכאילו... מה שעשו זה שלחו אותנו לשלוותה, לעבוד עם בצק, ועם עוד ילדים מופרעים. באמת, סיפור אמיתי. לא ידעו מה לעשות איתנו.
אבל שלוותה זה בית חולים לנפגעי נפש.
לא, לא רק. יש שם, אתה יודע,
יש כל מיני מחלקות וכאלה.
לא ידעו מה עושים הילדים האלה. ורק כשהגעתי לכיתה ה-ו, זה התחיל להיכנס. כל הקטע של ההבחונים והקוי למידה וכאלה. המזל, מזל שאמא שלי גננת ואשת חינוך, והיא התעלמה מכל מה שאומרים לה, והיא אמרה, אוקיי. יש פה משהו אחר. כאילו הילד פשוט כנראה חושב טיפה אחרת, והיא פשוט לא ויתרה, ונלחמה במקומות שצריך להילחם.
תראה, עצוב, אבל היום המערכת חינוך עושה הבחונים לכל התלמידים, והם, איך אומרים, הם מגלים, אפלה ופלא, יש 80% שיש להם קשב וריכוז.
אז זהו, רציתי להגיד גם זה יותר מדי מה שעושים היום. התהפכו לצד 180 מעלות ממה שהיה פעם.
ומי נפגע מזה בסוף? אנשים כמונו.
ברור,
הילדים.
אנשים צריכים להבין שגם להיות בן אדם היפראקטיבי, זה לא היפראקטיבי שאתה מציז דברים. הראש שלנו כל הזמן על 500. ומי שלא לומד לחיות עם זה, יכול להשתגע. זה לא רק היפראקטיבי, אני מזיז דברים. גם המוח כל הזמן, כל הזמן עובד, 24/7, כל הזמן. אתה חייב כל הזמן להסיק את עצמך.
אז איך באמת, כאילו, עם HD?
שנסעתי למזרח, בגיל קצת מאוחר, הייתי בעודו שנה ושלושה חודשים, הבנתי ש...
זה סידר לו את הראש.
זה סידר לי את הראש.
עשנתי.
עשנתי. אני אגיד למה גם.
אוקיי.
הבנתי שקיבלתי פשוט מתנה ענקית. פשוט יש לי את היכולת לישון 3 שעות בלילה ולהיות פעיל 18-19 שעות. באמת, אני הולך לעבודה 12-13 שעות, אני עובד בגינון, אני אחרי זה הולכת להקליט, אני מופיע 15-16 פעמים בחודש, יש לי מלא אנרגיות, מלא אנרגיות, מלא. פשוט לא יודעת איך לנתב אותם,
אתה יכול להגיד לי איזה סוללה זה אתה משתמש?
אתה יודע, של הטסלה. בדיוק ככה.
אבל מה זאת אמרת, אני מופיע, אנחנו קופצים, אבל ככה זה... בעקבות הדברים שאתה אומר, אתה מופיע 15-16 פעמים בשבוע?
נכון, יש לי מופע.
איפה?
יש לי מופע שהוא ביחד עם הקלידן שלי בשם אורי פלק, שהוא היום המאבד של אריאל זילבר אגב, אתם יכולים לחפש, היום המאבד שלו בהופעות והכל, זה מופע קאברים שרץ בכל הארץ, יום שישי הזה אנחנו בקיסריה, בבבושקה, השבת יש לי בחץ היער השחור בקפה בסיבוב, ואנחנו ממש ממש מסתובבים במפשלות, בכל מיני עגלות קפה, בכל מיני קווים.
כל מקום שמאפשר כן. נותן את הבמה.
ואנחנו עושים גם המון המון קאברים, שכל המוזיקה היא בעברית.
איזה קאברים?
פה בתכלס הוא קיבל קלאב. שרון ראש העין, מבחינתו, איזה הישג.
אתה לא מבין, זה הישג, אני נסע בעיני.
אני נוהג. הגעתי. מה? אני רגיל לנסוע שעתיים שלוש.
כן. גם חניתי בחניה חובקת עולם.
כן, לגמרי, שיתור קהילתי הכננו אותו.
איפה?
בשיתור הקהילתי.
בכלל.
כן,
לגמרי. תגידי, איזה קאברים אתם עושים? ככה אנחנו סוטים לשנייה.
קברת טמבל, ירח, שלמה ארצי, ברוש, כל הקלאסיקות הישראלית.
אז הוא מנגן בקלידים ואת השאר?
כן, אנחנו עושים אותו עם גיטרה. כן, אנחנו עושים אותו ביחד. ו... אני לא עושה מוזיקה באנגלית, ואני לא שר באנגלית. אני חושב שיש לנו מדינה מדהימה, ושפה מדהימה, ומוזיקה מדהימה.
כן, אבל אתה יודע, יש תמיד את אותם זמרים שמכוונים דווקא ללייבל האמריקאי, לחול.
אני באתי להקדיש את כל כולי לדבר הזה שנקרא מוזיקה ישראלית, ואני אלחם על זה באמת, כמה שאפשר וכמה שצריך.
אתה יודע שאני ככל שהשנים נוקפות, גם למרות שאני מכירה המון מוזיקה מחול והקשבתי להמון, במיוחד לרוק מכל הסוגים, אבל בשנים האחרונות אני אוהבת עברית. את השירים העבריים, הישראלים.
זה כיף.
מה רע יש לך למוזיקה? אז רגע, בוא נעשה עצירה.
כן.
קח את הגיטרה.
יאללה.
נשמע אותו מנגן, ואחר כך נחזור להודו.
את מה תעשה לנו?
אני אנגן לכם את השיר אותו דבר.
אוקיי.
אותו דבר, זה שיר אהבה, שכתבתי אותו.
למי? היא כבר לא?
לא, אני אגיד לך, אני כותב הרבה על אהבה, רוב השירים שלי מאוד מאוד קל לי לכתוב על הנושא הזה, אבל היום כבר יש מישהי שכל השירים שלה, בוא נגיד את זה ככה.
אוקיי, אז זאת שכתבת עליה עכשיו, זה לא.
כל השירים שלה ככה או ככה.
אותו דבר.
אותו דבר.
בא לי להיות המרפסת שלך, ביחד נצוד כוכבים, ליהנות מהזמן, כמו שני ילדים חולמים. בא לי לצעוק לירח, אז מה אני בורח? לפעמים אני בית, לפעמים אורח. הכל אותו דבר, ושנינו לא זזים, משפט אחד מוכר, לא החלפנו מילים, פתאום מתעוררים, ושוב חוזרים כן כן לאותם הימים שהיינו תמימים. בא לי להיות בחלום שלך, נתגבר על כל הפחדים, להיות בשבילך גם שקשה נשארים. בא לי לשתוק לפעמים, אז מה אני שוכח? לפעמים אני כועס, אוי לא, ושוב צורח. הכל אותו דבר, ושנינו לא זזים, משפט אחד מוכר, לא החלפנו מילים, פתאום מתעוררים, ושוב חוזרים לאותם הימים שהיינו תמימים. פתאום מתעוררים ושוב חוזרים, כן כן, לאותם הימים שהיינו תמימים.
נורא אני אהבתי, בלי קשר לשם, המשך השיר, נורא אהבתי את המשפט הראשון, בא לי להיות המרפסת שלך. זה נורא מצחן בעיניי, המשפט הזה, קראתי אותו אתמול כמה פעמים.
זה דימוי שקפץ לי כזה.
נו, מה?
הוא פשוט קפץ לי, כאילו, לא יודע, אני חושב שפשוט...
מה זה להיות המרפסת של מישהי ביניך?
ביטחון.
ביטחון? למה? תסביר לי את הקשר.
מרפסת זה משהו שאתה עומד עליו, אתה רוצה שהוא יציב, אחרת אתה טיפול למטה.
תלוי מי הקבלה.
ואתה רוצה להיות המרפסת שלה, להיות יציב?
בטח, רק בשבילה.
נורא נחמד, נורא חמוד.
כן.
נכון? שוקי, בא לך להיות המרפסת של מישהו?
לא.
אני שוקלת, אני עוד לא החלטתי סופית.
את תהיה שוקי 38, זה כמו תמה 38.
תראי, מרפסת, הוא לקח את זה לכיוון האחר.
הרומנטי. שזה פתוח.
ומרפסת זה משהו שדורכים עליו.
נכון, והוא גם פתוח, הוא אפשר חס וחלילה ליפול.
אז אני מוותר על דריכות ו...
אז זה אומר שהכל בעיני המתבונן, מה שנקרא.
אז כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה.
אל תשכח שהמרפסת בדרך כלל אתה רואה נוף. בדרך כלל אתה לא איפה אתה גר.
כן, בדרך כלל אתה רואה את הבניין שמולך.
כן, אבל אם אני על המרפסת.
כן, בדיוק.
אם אני מרפסת, אני חוץ מהתקרה לא רואה כלום.
כן.
יפה. אז באמת הגעת להודו.
נכון.
שנה וחצי היית שם, ושם מה הבשיל אצלך ה...
שם הבנתי שאני חייב למצוא את הדרך להפוך את התחביב למקצוע. כשנסעתי להודו אמרתי, די, אני חייב רגע הפסקה מכל המרוץ הזה, בוא ניסע, יהיה בסדר. ואז בהודו עצמה יש מקום שנקרא חווה של אדם, שאביתר בנאי מגיע להופיע שם כל שנה, ועשיתי לו 5 הופעות, עשיתי לו רק את הסאונד וכאלה.
אוקיי.
וזה מה ששינה אותי.
אתה אמרת אפילו שזה הציל אותך.
כן.
המוזיקה הצילה אותך.
ממש.
מה?
באיזשהו מקום שזה קרה לי, הבנתי שאם זה קרה לי, אני יכול לעשות הכל.
מה זה הזה שקרה עכשיו, לך? למה אתה מתכוון?
אני אומר שעשיתי בהודו, עבדתי כאילו עם אביתר בנאי, עשיתי לו 5 הופעות.
אם הגעת לזה אתה מתכוון, אז כן. אתה יכול להגיע לכל דבר אחר.
זה אחד. והדבר השני, תמיד אומרים לנו מגיל קטן, מוזיקה זה לא זה, מוזיקה זה לא מקצוע, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. ופתאום אתה מבין שמכיתה ב' עד היום, יש לך את הדבר הזה. אנשים מחפשים מה לעשות עם החיים שלהם 50-60 שנה ולא יודעים. אני בא לחברים שלי בגיל שלי, אומרים לי, בן, אין לי תחביבים.
נכון.
אני לא יודע מה לעשות. ואז פתאום הבנתי איזה מתנה ענקית זה.
זה מוכר לי מאוד מה שאתה אומר.
זה תמיד היה שם.
ואז אתה כותב, חוזר לארץ?
ואז אני מתחיל שמה לחשוב איך אני הופך את התחביב למקצוע, חוזר לארץ, מתחיל שיעורי פיתוח קול במשך שנתיים.
ומקליט את האלבום. איפה?
אצל אבי טולדנו, המפיק, לא הזמר, חשוב לציין, 9 סטודיו, שגם עשה את כל העיבודים.
זה לא אבי טולדנו של הערים גבוהים יותר בדרך חזרה?
יש שתי אבי טולדנו, יש זמר ויש מפיק.
אתה יודע שאני לא הכרתי.
גם אני לא. גם אני לא.
אני כל הזמן חושבת על אבי טולדנו, ואני אומרת לעצמי, אני לא ידעתי שהוא כל כך בקטע של מוזיקה מתקדמת, ושהוא יודע לעשות סמפלרים וסינתסייזרים.
לא, זה סיפור אחר, אבל אני אגיד לכם, המפיק שלי הוא בן אדם מאוד מאוד צנוע, אבי טולדנו, 9 סטודיו, אבל הוא במשך 20 שנה היה שותף של פטריק סבג. זה בן אדם שהוא לא מדבר הרבה, אבל הוא עשה פה המון אלבומים במוזיקה הישראלית, שאתם מכירים ואתם יודעים. זה מאנשי הצללים אלה שעושים ולא מדברים.
האלבום הראשון שלך נקרא
מודעות פוליפונית.
הסבר נמק פרט.
בוא, אני רוצה להגיד על זה משהו.
בבקשה.
אני קראתי מודעות פוליפונית. אמרתי, אני אסתכל בה, אני לא, מודה שלא מכירה את המושג הזה, ואני מבינה קצת במוזיקה. אמרתי, אני הולכת להסתכל באינטרנט, מה זה פוליפוניה? אנחנו משלימים אחד את השני. ואני מסתכלת, ואני רואה שזה משהו...
הנה, יש פה תחילתו של דואט.
אני רואה שזה משהו, שוקי, בוא נגיד לך, זה משהו שמדבר על משהו שבו... אני קראתי לזה תורת המוזיקה, משהו בתורת המוזיקה, אבל לא הבנתי. כלום.
אני אתן לך את זה במשפט אחד. מונופוני זה צליל אחד. פולי זה פשוט...
זה רבים.
זה רבים, זה כמה צלילים שבדרך כלל לא נעים בסדר מקביל או בהיררכיה מסוימת.
אז אתה אומר לי שמה, שיש לך פיצול אישיות?
יש לי הרבה פיצולי אישיות, חכה, עוד לא ראית רק חלק, חכה שוקי.
לא, 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 אני חייבת שתסביר לי את זה עוד קצת, עוד טיפה.
לא שאלו לך את השאלה הזאת.
עוד קצת, אני רוצה בבעות פליפונית.
לא, לא שאלו אותו את השאלה הזאת אף פעם, אם יש לו פיצול.
אני לא מאמינה, אני בטוחה שכל אחד שואל אותו מה זה מודעות פליפונית.
לא, זה כן, לא על הפיצול אישיות.
אתה כבר לא יודע מי ענה לך מה הפיצול.
בדיוק.
זה הבעיה.
לא, אז תגיד עוד פעם, עוד קצת.
אז אני אסביר. אני אסביר כי זה שתי מושגים. בואו נתחיל מההתחלה. לקחתי מושג מעולם הרוח.
פוליפוניה.
שזה מודעות.
מודעות.
בואו נתחיל מההתחלה. מודעות זה הדבר הכי גדול של האדם, מודעות עצמית, מודעות זוותית וכאלה, ופוליפוניה, כמו שהסברתי לכם, שפוליפוניה זה מושג שמגיע מעולם המוזיקלי, זה יותר רחב, אבל זה כמה צלילים שבדרך כלל הם לא נעים במקביל או ברחיה מסוימת, וזה כמה צלילים. לקחתי את השתי מושגים האלה, כי מבחינתי מודעות זה הדבר הכי חזק של האדם, ופוליפוניה, אמרתי לכם, זה לא ברחיה או לא נע, אין מודעות שהיא אחת, יש כמה מודעויות. אז חיברתי את השתי מושגים האלה ביחד.
אז המודעות היא כאילו מקבילה, זו שיש לה כמה רבדים וכמה שכבות, זה מקביל לפוליפוניה.
בדיוק.
זה מה שאתה אומר.
בדיוק.
וואלה, אני הולכת לעשות תואר בפוליפוניה, שוקי.
אני יש לי תואר.
בפוליפוניה?
בטלפוניה. אני מסודר, אני יש לי תואר בטלפוניה,
אני חושבת עכשיו על פוליפוניה. הבן שלי הציע לי ללמוד באוניברסיטה הפתוחה. אז אולי אני אלמד שם על מודעות פוליפונית.
נשמע מלחיץ.
נכון.
אתה סובל ממה שנקרא תודעות פוליפונית.
מודעות פוליפונית.
לא משנה, במקרה תודעות. כאילו זה נשמע, יש לי מחלה. אז רגע, מה לקחת? איזה כדור?
איזה שאתה רוצה, סתם.
אוקיי, בוא נמשיך עוד קצת ואז נשמע אותך שר. אתה אומר לגדול בהוד השרון בתור מוזיקאי, זה לגדול בין פאנקי.
פאנקי מיוזיק.
איפה שהילדים שלי למדו?
כולם עברו שם. אבנר עדיין שם, חמוד.
לאולפני הגרוב, עכשיו, למי שלא מכיר.
בגרוב זה מקום של אולפנים. שכל ערב מנגנות שם מלא להקות, זה חדרי חזרות. גרוב זה בכפר מלל, וזה מקום שעושים שם המון מוזיקה.
המון, כל התעשייה עוברת שם.
איך שאתה נכנס לשם, אתה שומע מוזיקה מחדר הזה, ומוזיקה מחדר הזה, וטופים מפה, ופתאום, זה ממש כוף.
בבורותי...
אני יכול להגיד לכם...
טוב, אתה לא מרמות...
שתי הבעלים של בתי ספר האלה, עד היום מלווים אותי.
כן.
בין אם זה משהו שאני צריך בהופעות, בין אם זה חסר לי משהו, בין אם זה הזמנה. הם ממש ממש איתי מכיתה ב'.
באמת?
עד היום. זה המון המון שנים, כן.
אני מבין שבהוד השרון היו לך הרבה חוויות.
כן.
כן, או כי הוד השרון היא הייתה כמו קיבוץ קטן, אתה יודע.
כן, כאילו זה מוזר.
נכון.
פתאום אני קורא קצת,
אריאל זילבר.
המקולת של מיריה.
תשמע,
אביב גפן.
מי שגדל גם בהוד השרון, יותר מבוגרים ממני, מספרים לי סיפורים כאילו, אתה יודע, על כל מיני מוזיקאים, כל מיני אנשים.
גם יונתן גפן גר ברמות השווים, למשל, איפה שאני גר.
יפה.
ומי עוד גר ברמות השווים? אני לא זוכר. דליק, נכון.
נכון.
הוא עזב לפני כמה זמן.
אתה זוכר את תחילת התוכנית?
כן.
שרותי אמרה שהיא גרה באזור והיא תגיד לך אחר.
עכשיו היא אמרה.
אז עכשיו היא כבר, מה שהיא לא רצתה להגיד, היא אמרה עכשיו. בוא נדבר קצת על האלבום, אבל רגע לפני בוא נשמע אותך שר, או שאתה רוצה לשמוע שיר.
מה אתם רוצים?
מה שבא לך.
מה שנוח, הכל טוב.
בוא ננגן.
בוא ננגן.
אני חושב שהכי טוב. הכי יפה.
מה אתה רוצה לנגן?
השיר הבא שננגן קוראים לו כמו הרוח.
תגיד לי על מה הוא מדבר.
אוקיי, אתם זוכרים שהיה את המקום הזה, הוא עדיין קיים, אבל פחות קושי 101, איפה שעם הנחש המפוצל ושתי ראשים, אז גרתי שם.
אין את זה.
גרתי שם שהיה ככה.
אגב, קושי חבר.
בן אדם מדהים.
אני יודע.
אז ברי הבן שלו הגדול, יש לנו איזשהו קשר, וגרתי שם וזה, וזה בגדול שיר אהבה, אבל שיר אהבה למדבר.
זה נראה לי מתאים לך, כאילו, להיזרק שם בפונדק.
שמע, זה היה אחד המקומות המוזרים.
אתה מדבר על קושי משם?
כן, כן, כן.
מדרומה, לא הבנתי לרגע על איזה קושי אתם מדברים.
פונדק המאהבה אחר.
כן.
ההיסטוריה.
היה נחשים, היו חיות.
הנמרים, היה.
כן, אז טוב, הכל נעלם, נשאר חמורים קצת וכל מיני מסביב.
וזהו.
כן, משהו.
אז גרתי שם והכל. אמנם זה כאילו שיר אהבה, אבל זה שיר אהבה למדבר, אפשר להגיד.
כמו הרוח?
כמו הרוח.
אוקיי.
כמו הרוח.
יפה בכפר, כמו ירח מתעגל, אני ממשיך להתגלגל וחוזר חזרה לשוב להתחלה, חוזר חזרה לשוב להתחלה. כמו הרוח זה יעבור לך, את תראי גם שקשה לך, הוא ידליק את האור, ידליק את האור, יחכה לה, מחכה. חצי אדם, חצי חיה, לפעמים אין כוונה, מנסה לצייר בתוך התמונה עולם של דממה, במדבר של שממה, בתוך אדמה מבקש אהבה. כמו הרוח זה יעבור לך, את תראי גם שקשה לך, הוא ידליק את האור, ידליק את האור, יחכה לך, מחכה. כמו הרוח זה יעבור לך, את תראי גם שקשה לך, הוא ידליק את האור, ידליק את האור, יחכה לך, מחכה.
אני רוצה לשאול אותך משהו. אתה כתבת לנו שהאלבום שלך הוא אלבום רוק ישראלי, רוק. ובהתחלה חשבתי, אני לא שומעת שום גיטרה שמייללת. אני לא שומעת איזה צרחה. השירה שלך היא מאוד כזאת עדינה, שקטה. לפעמים כמעט על סף של לחש כשהקשבתי לזה. כאילו, איפה אתה שם את זה כשאתה אומר שזה רוק? כי נכון שיש רוק מכל הסוגים, רוק יש שקט, יש רוק כבד,
נכון,
יש רוק, נכון.
אבל יש לנו את הדבר שנקרא, בוא נגיד, הרוק הישראלי הזה,
כן.
ואני שם את עצמי במשבצת
של הרוק הישראלי.
אז זאת איפשהו בין כסיית השכל לביתר בעיניי, איפשהו באמצע.
אוקיי, ומה זה אומר?
יש הרבה... זה מאוד הגדרה כללית, אבל יש לנו דבר שנקרא רוק ישראלי, כאילו מוניקה סקס, היהודים,
כן.
שגץ, יש...
לא, אבל היהודים זה רוק כבד.
נכון. פה אנחנו נכנסים לסגנונות, אבל בגלל שאנחנו כל כך קטנים, ואין לנו המון הרכבים, כן, וגם המון נכון. הרכבים שהצליחו, וסבי שהיום הרוק במצב קצת קשה, אז... אנחנו מכניסים את זה לאיזשהו מכלול. אפשר גם לקרוא לזה מוזיקה ישראלית.
יש לך גם, אם מדברים על רוק, יש לך נגיד, אני משערת שיש לך תוכניות לעתיד.
נכון.
יש לך גם בראש משהו כמו קצת רוק כבד?
לא.
לא, זה לא אתה.
זה לא אני.
זה לא אתה.
אני, אמנם אני מאוד מאוד אוהב ישראלי, אבל אני גדלתי על טהרת אלן פרסון פרוג'קט.
על מה גדלת, כן.
והרבה אלן פרסון פרוג'קט.
כן.
אפשר להקשיב, מי שמקשיב להם, לכל כן. המלודיות שלהם, לכל השירי האהבה האלה, וכל ה...
מה עוד?
רדיו אדמון. הרבה, הרבה מוזיקה ישראלית. מאה תרנגולים, והחלונות הגבוהים, ועד אסף עמדורסקי. כאילו, הכל, 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 כל המוזיקה הישראלית.
הכל, אתה חורש?
הכל. חורש ואוהב גם, מאוד.
הבנתי. אני יודעת מה, בוא נעבור לעוד משהו מוקלט, או שוק, יש לך איזה משהו לשאול? את בן, אתה רוצה?
קודם כל, אנחנו תכף נשמע אחד השירים ששמנו כאן. רציתי לשאול, מה הביקורות שאתה מקבל? ודבר שני, הרי אותם מורים שאמרו שלא יצא לך כלום, אתה לא יודע לכתוב, אתה לא תחבר מילים, משפט ועוד משפט, זה לא מתחבר אצלך, יצא לך לפגוש אותם? עשית להם ננה-ננה כזה?
לא ננה-ננה.
או שבאת להופיע בבית ספר שהן מלמדות.
לא, 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 לא. אבל אתם צריכים להבין שזו המערכת חינוך מאוד קשה. בכיתה ד' באמת נעמדה המורה שלי מול כל הכיתה ואמרה לי, אתה לא יצא ממך כלום. ככה. אתה, אין סיכוי שיצא ממך משהו, ואני לא ילד היחיד כאילו.
תפארת מדינת ישראל.
כן. אבל כמו שאמרתי, בזכות אני דיסגרפי. מי שלא יודע מה זה דיסגרפיה, זה בעיה בקריאה, בעיה בכתיבה. לא מבדילים בין אותיות איתן, הים. ואז קלטתי באוטו, בונה, כל השירים שלי, עם חרוזים. הרי אני לא מצליח להבין את החוקים של השפה העברית. אין לי אותיות איתן, אין לי אימים. ואז קלטתי שהשירים שלי יוצאים מאוד מאוד קליטים. הבנתי איזה מתנה קיבלתי, שהראש שלי פשוט דפוק, בגרשיים.
מה הביא אותך להבנה הזו? זאת אומרת, איזה מאורע היה לך פתאום שאתה אומר, וואי, הכל בחרוזים.
שהתחלתי לשתף את המוזיקה שלי עם אנשים אחרים. עד גיל מאוד מאוד מאוחר, אמרתי, אני, עד גיל, אתה יודע, בעוד או יותר שיתפתי אנשים עם השירים שלי. אתה יודע, הייתי בא לבן אדם, נותן לו שיר שלי, הוא נותן לי את השיר שלו. פתאום הייתי מסתכל על הכתיבה שלי, ואני מסתכל שזה אחר. למה? כי אין לי חוקים. וכנראה המוח שלי מחבר את השירים בצורה כזאת.
בצורה אחרת.
בדיוק.
אני מאוד, המילים מאוד הרשימו אותי, זאת אומרת, מאוד קראתי את זה, באמת, אני אומר, אני מתוודה, קראתי את זה פעמיים, כי זה עניין אותי, להבין, ואגב, האלבום כולל 10 שירים, וקראתי שזה לקח לך שנתיים להקליט אותו. מה לוקח שנתיים להקליט אלבום של 10 שירים?
כשאתה מגיע למפיק שלך,
כל מה שבנית הלך.
לא, לא. הוא מלטש אותך, הוא צריך ללטש אותך כמו יעלום. אני בכלל, אני עד גיל 28 לא ידעתי בכלל שאני יכול לשיר, כאילו עד שהלכתי לפיתוח קול, חשבתי מה אני, מה לי ולזה. הרבה אנשים כותבים ומלחינים שירים, ויש המון המון כמוני, מה הקשר שלי ולזה? אין סיכוי בעולם וזה. ואתה מגיע למפיק עם פחות ביטחון, הוא צריך ללטש אותך. זה לא רק ההקלטות, הוא מלווה אותך נפשית ופסיכולוגית ובתור בן אדם, והוא בעצם הדמות שעומדת מאחורה, ושהרבה שואלים למה לקחת מפיק, למה לשלם לאולפן הרבה כסף, בדיוק בגלל הדברים האלה, כי זה לא הכסף, זה לא עניין הזה. אנשים היום מנסים לעשות הכל בבית, והם לא מבינים שהם צריכים את האחראי המבוגר.
אז אותו אחראי מבוגר שאתה מדבר עליו, באת עליו עם הטקסט,
והמילים.
והמילים, עם הלחן mm-hmm. גם סביר להניח.
נכון.
כמה באמת השתנה אם בטקסט או בלחן, אחרי שזה עבר את המפיק?
הוא לא נגע לי לא במילים ולא בלחן. אני יכול להגיד לך, באף דבר, כאילו. הוא יכול להגיד לי, אולי פה תעשה, אולי במקום ג'י תעשה אי, במקום אי ג'י. אבל הוא לא, הוא ממש ממש אמר לי, אני לא נוגע לך במילים ובלחן. הוא מאבד אותם. הוא הביא את הנגנים. הוא מחבר, אתה יודע. את כל התמונה הזאת.
מה אנחנו הולכים לשמוע? רותי.
את בכיוון הים שמענו?
עוד לא.
אז אולי נשמע את בכיוון הים.
אני בעד.
יאללה.
ולא תמיד אפשר לקנות המחר תעשה קפה שניים סוכר יש בזה רגש זה לא מיותר בוא נדבר גם לך מותר להרגיש מעט מוזר Let's go.
איזה יופי. תגיד, דיברנו על הופעות, וככה, איך אתה מצליח להגיע ל-15 הופעות בשבוע?
אני קרצייה, נתחיל מזה.
זה אנחנו הבנו כבר.
ראיתם כבר.
ראינו, כן.
הרגשנו.
וזה עבד לו.
כן, לגמרי.
אני יכול להגיד לכם שזה עובד בכל מקום. תשמעו מוזיקאים ששומעים אותי.
הוא שלח מייל לתחנה.
כן, אני קראתי את המייל.
קראת, נכון. ראית איך הוא בא לנו בהפוך על הפוך.
לא משמעים אותי, לא זה, לפה, לשם.
זה, אולי תיתנו לי סיכוי, יש סיכוי, אני זה. כאילו עשה לנו רגשות.
תשמעו לכם שאתם הרדיו שהכי מפרגן והכי משמע אותי, שתדעו לכם. אני אגלה לך סוד. אני הלכתי למרב ואמרתי לה, מי זה שם המשמיע לי את השירים שלי? אמרה לי, שם, חפש את צ'וקי ולימור. לחפש שאתם. אין בעיה, אני הולך לחפש אותם.
אז מה אני עשיתי? כשהוא כתב במייל, אני אמרתי להפקה, קודם כל תוציא לי בבקשה מהמדיה פורסט, כמה פעמים השמענו אותו או לא השמענו אותו. אני רוצה לדעת.
כן.
הרבה.
ואז אני רואה, הוא מושמע. אמנם לא כמו שכולם חושבים, אבל הוא מושמע. יש לו השמעה, אתמול היה, שלשום, לפני עוד, לפני שבוע, לפני חודש. ואני אומר לה, אוקיי, תתעלמי מהכתב, תראי מה הוא רוצה, ובוא נתקדם. עכשיו, התוכנית שלנו, למזלך, היא לתת במה לאנשים. וזה לא קשור אם זה זמר עכשיו סופר מצליח, או זמר מתחיל, או אחד שרק היום מוציא סינגל ראשון. אנחנו תמיד נותנים את הבמה לזמרים. אבל אני חוזר, אחרי שעבדת עלינו עם ה... אוקיי? איך אתה מגיע ל-15 הופעות?
אוקיי. כמו שאמרת מקודם וכאלה, ראית, החוק שלי בכל הדבר הזה, ואני אומר רגע למוזיקאים, תיצאו מהצד הרוחני, זה עסק לכל דבר. זה עסק לכל דבר. יש פה אנשים, יש פה יחצנית, יש את יחצי ציבור, מפיק נגנים, לכל דבר. והחוק שלי, אני לא מקבל לו. אין כזה דבר לא. בוא נראה מה כן. סבבה? ואני אומר לך שיש תחנות. לך למייל של גלגלץ, תראה מה קורה להם שם. אני אומר לך, אם הם לא יחסמו אותי מסכנים,
אתה
כאילו.
אתה מפציץ אותם?
לא מעניין אותי. אני לא מקבל לו בשום דבר. לא מקבל.
אתה יודע, זה טוב ולא טוב.
תקשיב. אתה חי בתעשייה שכולם סוגרים לך דלתות וכולם מסרבים וכולם אומרים לך לא. אתה חייב להילחם. ואני רואה שזה עובד, עובדה, אני מציק לאנשים, זה עובד.
אני נלחם לצורך העניין 14 שנה.
יפה.
14 שנה אני נלחם עם התחנה נגד הממסד.
אתם מבינים?
אוקיי, אבל עדיין
אני לא... זה אחת התחנות שהכי מפרגנת לאומנים חדשים, וזה לא ככה. שלא תחשבו שזה מובן מאליו, שכל התחנות ככה וכל התחנות היותר... זה לא.
לא, הרבה לא מפרגנים. אני שמח שחלק הולכים אחרינו בנושא הזה. אבל עדיין, הבנתי שיש לך גם את הנושא של ההגברה, שהוא מעניין.
זה סוד המקצוע.
סוד המקצוע, כן. לא, אבל הוא סוד מעניין. את שמעת את זה או לא?
כן.
אני אסביר לכם.
שיש לו הגברה.
כן, כן.
משלו.
קראתי.
ואז הוא מגיע.
כן.
אני הבנתי... ראיתי שאני לא רוצים להכניס לי לפסטיבלים, לא רוצים, ולא כי לא רוצים, כן לא מוכר, אני עוד לא מוכר, השם שלי לא מוכר, יש לי איזה דרך שאני צריך לעבור בשביל להגיע למקומות האלה, ואמרתי, אין מצב, בקיץ הזה אני יושב בבית, אני יוצאתי אלבום עכשיו, אין מצב, אני שומע לא, 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 ואז אמרתי, אוקיי, אני אקח את כל המושכות אליי, קניתי את כל המערכת הגברה, סבבה, מיקסר, מוניטורים, השקעה מינימלית, אני אומר לכם באמת, שום דבר, זה לא הרבה כסף והכל. הבאתי סאונד מן חבר ילדות, שאני גם כיף לי ומדהים לי, כי אני מייצר לו פרנסה, וזה דבר מדהים, לייצר לחברים שלך כזה דבר. נכון. בין אם זה הקלידן שלי, בין אם זה הסאונדן שלי, שבאמת הם מופיעים 10-15 פעמים בחודש, אנחנו מופיעים, ואנחנו מופיעים בכל הארץ, אף הופעה לא בתל אביב. באמת, אנחנו מרמת הגולן עד הנגב, חמישי, שישי, שבת, ככה מסתובבים בארץ.
זאת אומרת, בדרך כלל בימי חמישי, שישי ושבת?
כן, תמיד, כן.
אתה תשקול למשל לעשות, נגיד, הופעות סלון?
אני אשקול לעשות הכל, אמרתי לך, אני...
ראיתי שהוא עושה הופעות פרטיות.
אני
עושה... אני עושה הופעות פרטיות.
כן, אני עושה גם אירועים פרטיים, אני עושה גם הופעות סלון, אני... תשמע, כמו שאמרתי, אני לא אומר לא. הראש פתוח, וכל מה שאפשר לעשות עושים... יש לי גם מופעי להקה, אתה יודע, יש לי זה, אבל זה משהו שהוא טיפה יותר קשה, כי כמו שאמרתי, להיות אומן לא מוכר, זה מאוד מאוד קשה להביא אנשים להופעות, ואחרי שספקתי 30 הופעות שהגיעו רק 8 אנשים וחתול, אמרתי עד לפה, ועברתי לצבא קטן וחכם, מאשר צבא גדול ומבולגן.
זה טוב, תשמעי, שמונה אנשים, זה טוב, הבעיה היא החתול.
זה שמונה יותר.
הבעיה היא זה החתול.
חתול.
החתול זה היה שובר שוויון.
הוא שר את כל השירים.
ברור, זה היה שובר שוויון, כאילו, רק לחשוב על זה. באמת, איך זמר מרגיש שהוא משקיע, מוציא אלבום ומגיעים שמונה איש? למה הוא מייחס את זה?
אני ילד שעבר כל כך הרבה, שום דבר לא מזיז לי.
אתה כבר מחוסן.
אני מחוסן. אני לא רוצה להגיד את המילה, אבל עברתי בחיים שלי יותר מדי.
אז אני הייתי בטוח שאתה תלך איתנו למקום אחר, שאומר, מצוין שמונה, בהופעה הבאה יהיו 18.
כאילו.
אוקיי, זה הדרבון שלי, לאן אני רוצה להגיע.
אני רוצה להגיע לקיסריה, זה החלום שלי הכי גדול, אתה יודע.
להגיע לקיסריה, כן, אבל...
לא, שאני אומר...
יש זמרים שעושים את זה
בלי קיסריה. תן לי למכור 300-400 כרטיסים בחמש דקות. לא אמרתי לך 600-700, תן לי את הנישה שלי ואת האנשים שלי.
ואם תהיה בשש דקות אתה רגוע?
כן.
אוקיי, נסגרנו. מה השלב הבא אחרי האלבום? הוא יצא לפני?
חודש.
חודש, מה התגובות?
יש תגובות טובות, כמו שאמרתי, יש תגובות גם לא טובות, אתה יודע. זה ממש ממש תלוי. איזה תגובות אתה רוצה לשמוע?
לא, מבחינתך, מה קיבלת? אם התגובות טובות, לא טובות, הבנו, אוקיי, זה בסדר.
כן, בסוף אני מסתכל עליי ועל מה שאני עושה.
נכון, נכון.
לי היה חשוב להשאיר חתיכה...
זה אגב לא הייתה שאלה מכשילה.
אני יודע. לי היה חשוב להשאיר ממני חתיכה בעולם הזה בגיל 30. ולעשות אלבום זה להשאיר משהו ממך. שישאר לנצח.
למרות שאתה לא מרוויח ממנו כסף.
אז בהקשר הזה אתה אמרת שהתראיינת בכמה תחנות.
נכון.
ורציתי לשאול אותך על ההשתתפות שלך בתוכנית של רדיו פוקוס. זה מעניין. למי שלא יודע, זה רדיו לאסירים בכלא, נכון?
נכון.
תחנת רדיו שמופעלת על ידי אסירים פליליים.
נכון.
עבור אסירים פליליים, והעשייה הרדיופונית משמשת כלי חדשני וייחודי לשיקום האסירים, על מנת לאפשר לחברה לקלוט אזרח מועיל ותורם לאחר השחרור. זה ככה מה שקראתי קצת על רדיו פוקוס, שלא הכרתי. עכשיו תספר אתה.
אוקיי, אז אני אספר. קודם כל שתדעו שאת כל הרדיו הם מפעילים. 100 תוכניות, 100 סאונדמנים, כאילו כל מה שהוא עושה המנהל תחנה, הוא יושב שם בפינה ומסתכל.
ומסתכל.
עכשיו תקשיבו, זה דבר מטורף, אתה נכנס לכלא, אתה כלא, עכשיו זה לא חומות של תקווה, הכלא יותר סגור, עכשיו למי שלא יודע, או...
אז כמה ישבת בכלא?
לא, אני אמרתי לך, אני רבע אוף, אין סיכוי אני יושב בכלא, אני ילד טוב של אמא.
ואתה אמרת, אתה נכנס לכלא.
אתה נכנס לכלא, סבבה. עכשיו מי שלא יודע, רוב הבתי כלא בארץ, הם היו פעם מצדות של הבריטים, כאילו מאוד מאוד ישנות, אז זה גם ככה נראה זוועתי.
מפחיד.
כאילו... מאוד מאוד יותר סגור, מאוד מאוד יותר, באמת, הרבה וזה. ואתה הולך במסדרונות, ואתה הולך והולך, ופתאום אתה מגיע לאולפנים, ואני אומר לכם שלא נופלים מאולפנים הכי גדולים שאני ראיתי. באמת, אולפן ענק, עם 10 מחשבים ורוחים ושדרנים, ואתה כאילו אומר, בוא נמה, מה קורה פה? כאילו, כרגע חציתי את כל הכלא.
כן, כי אתה לא חושב שבכלא יעשו אולפן רדיו וישקיעו את ה...
אז אני חוזרת לדבר בשתי מילים שאני עשיתי. אני עשיתי קבוצה להדרכת הורים. במסגרת ההתמחות שלי כמדריכת הורים מטעם מכון אדלר, גם על זה אתה לא חושב שיש קורס להורים, לגברים, זה היו רק גברים, שיושבים בכלא. על הורות מרחוק, מה שנקרא. אז אני אומרת, עושים הרבה דברים. הציבור לא מודע לזה.
וחבל, זה כל כך חבל. יש פה כל כך הרבה, כמו שאמרתי, טוב, וכל כך המון אנשים שגם עושים את הטוב הזה. הנה אחד מהם פה, אמנם הוא צנוע שוקי. באמת, עושים המון המון.
אני עושה, אני לא...
אני יודע את הפעילות שלך, אני חקרתי עליך הרבה. ועושים המון בשביל אנשים.
אז הרדיו שם, הפוקוס.
יפה, ואת יודעת, ואנשים לא יודעים עכשיו. רדיו פוקוס זה... הדבר המדהים בלראות בזה, כמו שאמרתי, הם מאוד ענייניים, השאלות שלהם ענייניות, והתוכנית עניינית, וזה משהו שלא יוצא לך מהראש.
באמת.
כי
כן,
אתה...
זה מאוד מרשים.
קודם כל, אתה רואה שם פרצופים שלא חשוב, אני לא יכול להגיד, וכאלה, כי אני תחת של שירות הביטחון, אבל לכם אני אראה תכף תמונות, יש לי פה.
אהובה.
אני אראה לכם. בנו. כן, יש, זה מעניין.
מגניב.
אתה מצפה, אסירים, ופה, פתאום אתה קולט שהם בני אדם.
נכון, כמוני כמוך.
כמוך.
שעשו טעות בחיים.
אז פה בדיוק השאלה, יש פה שאלה מאוד מאוד, זה למה זה הולך איתך, זה משהו שממש הולך איתך.
כי אתה אומר, כלא פלילי, צריך לראות משהו מפלצתי, פתאום אתה רואה בן אדם עם רגשות.
הם כמו ילדים, סליחה על המילה, שנעצרו להם החיים בגיל 10, סליחה, עם ענת משכל, באמת, באמת, חמודים, נחמדים והכל, אבל ממש ילדים בני 50, 60, 40, ממש ככה כאילו.
שלגמרי. תקשיב, הוא הזהיר אותנו ואנחנו נפלנו בזה.
נכון.
כי הוא הזהיר אותנו שהוא מדבר הרבה.
שהוא מדבר הרבה.
ונפלנו בזה כי שמענו שתי שירים.
שוקי, גם אנחנו מדברים הרבה, שוקי.
אבל זה סימן שנהננו.
כן, נהננו. השעה נגמרה, לכן אנחנו נעשה דבר כזה. נשמע שיר אחרון. קודם כל תגיד איך אפשר לצחור איתך קשר.
פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב. יום שישי הזה, בבושקה כסר הקפה, 9 בבוקר. יום שבת, קפה בסיבוב, החץ השחור. שתי הופעות, שישי, שבת, תבואו, כניסה בחינם.
תקשיב, השיר, האלבום שלך מפחיד אותי בשם. עכשיו, שמעת איפה הוא מופיע בשבת?
למה? זה מקום יפה. חץ היער השחור.
חץ היער השחור.
כן, קפה בסיבוב, זה יער ממש יפה.
קפה בסיבוב, חץ היער השחור.
אתה חייב לבוא, זה מקום מדהים.
איפה זה?
שער הנגב.
איפה זה?
צומת שער הנגב.
פה בארץ?
כן, כן, פה בארץ. מאדים, מאדים שמאלה.
שוקי, אנחנו על הקצה. שים לנו שיר ונגיד תודה לבן
ברנשטיין. איזה שיר?
תשים את... אני חושב נדבר, שמענו, נכון? רגע.
שמענו.
בואי. תראה שם ברשימה. בכיוון הים שמענו, כמו הרוח שמענו.
שמיים כחולים?
שמיים כחולים.
שמיים כחולים.
שיר טוב סיימת.
שמיים כחולים. הנה בבקשה.
ובן בראונשטיין, המון המון תודה שבאת אלינו לאולפן. היה לנו ממש כיף.
היה לי כיף בצורה מטורפת. ממש ממש תודה.
נהדר, נהדר.
תודה רבה לך.
תודה לך ובהצלחה ונהיה בקשר.
איזה כיף גדול. תודה.
ביי לכם, מאזינים שלנו.
שמה?